היום זה שיעור אחרון, זה רק למראית עין היום. אז היום השיעור האחרון שיש לנו לפני ימי החג הממשמשים ובאים, בשבוע הבא השיעור לא יתקיים, השיעור הקרוב מן הסתם יתקיים ביום כף ה' ניסן, יום שלישי הראשון שאחרי החג, וכמובן שהיום שוב אנחנו עוסקים בעניינה דיומה, בהלכות החג. בשבוע שעבר עסקנו בסוגיה אחת, והיום נדבר קצת על מצוות מרור, פרטיה ודקדוקיה. משנה בפסוקים למתת, מהם מיני המרור שאדם יוצא בהם ידי חובתו, וכך כתוב בסימן ת' עם גמר סעיף ה', אלו ירקות שיוצאים בהם ידי חובתו. חזרת, אולשין, תמחה, חרחבינה, מרור. והרמ"א כותב שאם אין לו אחד מאלו הירקות, ייקח לענה או שער ירק מר. למדנו מדברי הרמ"א שחמשת האלה הם לאו דווקא חמשת האלה, הוא הדין שער ירקות מרים. אבל מדברי השולחנות משמע לא, חמישה מינים ולא יותר. וכך לשון השולחנות, אלו ירקות שיוצאים בהם ידי חובתו. חזרת של תמחה, חרחבינה, מרור. כאשר במשנה כתוב מרור, נחלקו הראשונים, מה כוונת הדברים? מדברי רש"י משמע, יש מין ירק מסוים שקוראים לו מרור. זה מין מוגדר. אבל הריטב"א והמאירי הביאו שני פירושים. פירוש אחד, כפי שמשתמע מדברי רש"י, וכפי שמשמע מלשון השולחן ערוך. אלה המינים שאדם יוצא בהם, מרור. אבל הם הביאו פירוש נוסף שמרור הכוונה לירקות המרים, ולא מין מסוים. האם השולחן ערוך והרמ"א נחלקו בשתי הדעות הנ"ל? לא סביר. משום שמרוב דברי הראשונים, וגם הריטב"א והמאירי דחו את הפירוש השני, שפירש מרור כשם כולל לכל מיני ירקות מרים, ומסתבר שגם רמ"א קיבל את פירושם של רוב הראשונים שמרור הוא מין מסוים. ואף על פי כן, ולמרות זאת, שיטת הרמ"א שהרשימה איננה סגורה, העיקר הוא ירק מר, כדי לזייז לחלבי ימררו את חייהם, ולכן מה הטעם יש לומר דווקא חמשת המינים האלה? ולכן, המחלוקת בין הרמ"א והמחבר לא מושתת בהכרח על הפירוש במשנה מרור, אלא על סברה. לדברי הבית יוסף, מכיוון שקבעו חז"ל במשנה חמישה מינים אין זולתם, אלה המינים לפי מסורת ההלכה שיוצאים בהם ידי חובה. הרמ"א, אף על פי שגם הוא מקבל את פירושם של רוב הראשונים שמרור מרור אכן היה ירק מסוים ששמו מרור, אף על פי כן הוא נוקט. לך התחיל החמשת האלה, אבל אם אין בידו אחד מחמשת האלה, אדם יוצא ידי חובתו בכל מין מרור ירק מר, הוא גם יכול לברך, כך מבואה מדברי הרמ"א. ודווקא רש"י על התוירו בפרשס בוי, על מטסם רוירים יאכלוהו, משמע מדברי רש"י על התוירו שמרורים, זה שם כולל לכל מיני ירקות מרים. אמנם, אפשר לפרש את דברי רש"י, שלא יסתור את דברי המשנה, את דברי רש"י במשנה, כשרש"י כותב על מטסם רוירים יאכלוהו, ורש"י כותב כל מיני ירקות מרים, הכוונה שלו הוא לאותם חמשת המינים שכתובים במשנה. לא בהכרח יותר. כי בתואר כתוב על מטסם רוירים יאכלו, כותב רש"י מרורים, הכוונה לאחד מחמשת המינים. תזרת, חסה, אולשין, חרחבינה ומרור, וזה גופה כוונת רש"י. עוד כתוב בשולחן ערוך בסעיף הזה, תפיים גמנסית ה', יוצאים בעלים, בקרחים, לא כבושים, לא שלוקים ולא מבושלים. צריך לאכול מרור חי, לא כבוש, לא מבושל. כי הכבישה והבישול משנים את טעם המרור ומפיגים את מרירותו, ולכן אי אפשר לצאת ידי חובה. באחד השאלות המרתקות שהרחתי בה, גם במחסו של מסכת סוחים בעריכות גדולה, וגם בדברים שנתפסו בהגדה של פסח מנחת השם, האם יש קפידה שירגיש טעם מר, או הקפידה שירגיש טעם אותנטי, אוריגינרי, של מרור, בין אם אתה מר או לא. כבוש מבושל אין יוצאים, כי זה לא הטעם הטבעי של המרור, אבל האם יש קפידה גם שירגיש טעם מר. לכאור המילתא דפשיטא שאכן יש קפידה שירגיש טעם מר, שהרי בפסוחים דף קט"ו עמוד בית כתוב, בו למצו יצא ידי חובתו, ולמרור לא יצא ידי חובתו. והרשב"א מסביר למה. מצו צריך לאכול, מרור צריך להרגיש. ולכן, אדם יכול לבלוע מצה ויצא ידי חובתו, גם אם הוא לא לאס, משום שהמצווה הוא אכילה, בערב תאכלו מצות. כל מי שמכניס מאכל לפיו ובולע, זה אכילה. אבל במרור, אם לא לאס את המרור, לא יצא ידי חובתו, כותב רשב"ם, בהכי קפיד רחמנה, למרר את פיו של האוכל, זכר לבימררו את חייהם. אז למדנו שלא זו בלבד שאי אפשר לצאת ידי חובה על ידי מרור שהוא מבושל וכבוש, משום שאלה משנים את הטעם הטבעי של המרור, יתרה מזו. גם כשהוא אוכל מרור כפי שהוא, אם הוא לא ראה ולא מירר את פיו, לא יצא ידי חובתו. אני כתבתי בספר שלי לתמוע ולשאול, הלא לא דרשינן טעמי דקרא. אז מניין לנו שהסיבה שצריך לאכול מרור זה זכר לבימרור חייהם, ומנהלן שצריך להרגיש טעם מר. השאלה לא רק על הרשב"ם, לא רק על הגמרא, גם על המשנה, רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלה לא יצא ידי חובתו. פסח שאנו אוכלים על שומה, מצה שאנו אוכלים, מרור שאנו אוכלים על שומה. רב גמליאל אומר, מה התשובה? זכר לבימרור את חייהם, אבל זה לא כתוב בתוירו, ולא דרשינן טעמי דקרא. סופנת פניה, הרובצ'ובר, על הרמב״ם כותב שזה באמת דין דרבנן. בוא למד, בוא למורה, לא יצא, זה דין דרבנן. מן התוירו צריך לאכול מרור, כשם שצריך לאכול מצה. מניין לנו שהסיבה שצריך לאכול מרור בכלל זה זכר לבימרור את חייהם. אבל אני תמה על הסוף נצמנך, הרשב"ם כותב בהכי קפיד רחמנה, וזה לשון של דיורייתא. אז לגבי השאלה לא דרשינן טעמי דקרא, בסוגיה הזו עסקנו בהזדמנויות רבות. וכתבתי באריכות גדולה, פעם ראשונה במחסור של פרשס חוקס, אבל בדברים שכתבתי יותר מאוחר, הדברים נרחבים הרבה יותר, הבאתי דוגמאות רבות, שבמקומות רבים חז"ל פרשו טעמי המצוות וגם חידשו הלכה לפי טעמי המצוות, בין לחומרה ובין לכולה. כאשר הטעם ברור, ובולט. ואין דרך ואין טעם לפרש בדרך שונה, אנו סומכים על תמי המצוות גם לפסוק הלכה. ומכיוון שאין הדעת נותנת שיכול להיות סיבה אחרת לכל מרו, בשבת לא נצטווינו לכל מרו, ביום טוב לא נצטווינו לכל מרו, גם לא בערב יום הכיפורים, וגם לא בסוכס ובשבועס. מה יכול להיות הטעם שצריך לכל מרו דווקא בליל הצדק כשצריך לעשות זכר לביזיזם, אם לא, זכר לביאמרו את חייהם. ולכן התאמה כלל איננה תאמה, ודברי הרשב"א מתפרשים לפי פשוטם, ואכן מדיורייסא אדם צריך למרר את פיו זכר לביאמרו את חייהם. וכאן אנחנו מגיעים לשאלה עצומה ששאל החזון איש, ואיתו אמו הרדב"ז, שהיה מגדולי ארץ ישראל, היה רבה של צפת, והיה גאון עצום, בן דורו של החזון איש. חזון איש בסמקוף חב ד' אור החיים, זה חידושי מסכת פסחים לפי סדר הדפים, סימן קוף חב ד' חזון איש אור החיים לדף למתת במסכת פסחים, כותב החזון איש, אלה שאוכלים חסה, וחזל אמרו מצווה בחזרת, חזרת בזמננו זה מה שחזל קראו תמחה, חזרת של חזל, מה שאנחנו קוראים חסה. וכתוב סוכם למיטס, מכל חמשת המינים מצווה בחזרת. למה מצווה בחזרת? כי זה חזרת קרוי חסה, וזה רמז חס רחמנה אלן, ולכן מצווה לכתחילה לכל חזרת. הרמב״ם לא מביא את הדין מצווה בחזרת, ובית יוסף מסביר, הרמב״ם פירש את דברי הגמרא, מצווה בחזרת, הכוונה מצווה נמי בחזרת. הווה אמינא שחזרת זה בדיעבד, כי חזרת איננו מר, אלא מתוק. ולכן כמשמע לן שחזרת לא פחות טוב משאר המינים ומצווה נמי בחזרת. אמנם יש בו חיסרון שהוא לא מר, אבל מאידך יש בו מעלה, חס רחמנה אלן. ולכן הרמב״ם פירש, לא שיש עדיפות לחזרת יותר טוב משאר המינים, אלא הוא לא פחות טוב משאר המינים, ולכן מכיוון שהרמב״ם כותב את חמשת המינים שבהם יוצאים ידי חובה, אף אחד לא חשוב מחברו, אין צורך לכתוב מצווה בחזרת. החזון איש כותב, שמכיוון שכתוב בירושלמי דף סמכת, למה יש מצווה בחזרת? כי חזרת תחילו מתוק וסופו מר, זה רמז לגלות מצרים. תחילתו מתוק וסופו מר. גם בבבלי כתוב כן דיבה ירושלמי, אבל הניסוח בבבלי תחילו רך וסופו קשה. כאשר בירושלמי הניסוח תחילו סמוסק וסופו מר. אומר החזון איש, חסה, מה שחזל קראו חזרת, חסה רכה, טריה, איננו מר. רק כאשר מניחים אותו על פני השדה זמן ארוך, ולא קוטפים אותו בזמן, והוא מתיישן, רק אז הוא הופך להיות מר כלענה. תוכן, טוען החזון איש, לא יוצאים ידי חויבו בחסה, אלא כאשר הוא מר. רק חסה ישנה, לא חסה צעירה, לא חסה ירוקה וצעירה. ולכן כותב החזון איש הלוך על המייסה, לא יוצאים ידי חויבה בחזרת, מה שאנחנו קוראים חסה, אלא כאשר לא תלשו את החסה בזמן, הניחו אותו לגדול יותר מדי, כי רק אז הוא הופך להיות מר, כך פוסק החזון איש. וכדבריו כותב הרדב"ז, לא במסכת פסוחים, אלא הרדב"ז על הירושלמי, בתחילת פרק ו' של מסכת ברכות, בתחילת פרק כיצד נברכן. והרדב"ז כותב כדברי החזון איש. וזה מביא אותנו לשאלה, האם אכן צריך להרגיש טעם מר? אם זה מעכב להרגיש טעמר, הערה של החזון איש ושל הריזבז היא הערה גדולה ועצומה. אבל מאידך אני תמיה, כל כי היגבנה, איך סתמו כל הפויסקים והניחו מכשול לפני בני ישראל. הלא במשנה כתוב שחזרת יוצאים בידי חובתו, בגמרא כתוב מצווה בחזרת. וכל הראשונים והפויסקים במשך אלף שנה כתבו חזרת, ואף אחד לא תורה לומר לא כל חזרת. בפרט דרך העולם לאכול חזרת, כשהיא לא כל כך מרה, אז איך זה שהפויסקים סתמו וכשילו את בני ישראל, כולם כותבים שיוצאים מדי חוי ובחזרת, יוצאים מדי חוי ובחסה. ואז לחזוניש ולרידבז, ששניהם היו אחרוני האחרונים, כמעט גדולי זמננו, במאה השנים האחרונות, אף אחד לא כתב את החידוש הזה. ולכן אני חושב, מי דשת כרבנן, שמה מנה לא ניחלו. אז אמנם בסוגיה של קמצא ובר קמצא כתוב מדשס קרבון שמה מנה ניחלו, אבל אני רגיל להשתמש בביטוי שלי, מדשת קרבון שמה מנה לא ניחלו. וסטימס הפויסקי מוכיחה בעליל שיוצאים ידי חויבה בכל קרסה. אז בתשוב אסמישנה הלוחס של הגרון הגדול רמנשה קליין שהכרתי היטב, היינו מאוד מאוד מיודדים, פעמיים בתשובות שלו, הוא מתווכח עם הגאון שיבדל החיים טובים, הגאון הגדול רב חיים קניבסקי. ולמנה שקליים במשנה לוחס פעמיים, חלק ג' סמן צדיק ב' והוא חוזר על הדברים שוב, חלק ז' סמן סמך ח' מתפרמס עם רב חיים. במשנה לוחס סבור, הקפד הוא להרגיש טעם של הירק שקוראים לו מרור. אבל לאו דווקא טעם מר. אבל הקפד הוא במרור, בניגוד לשאר מצוות אכילה, יש דגש על הרגשת הטעם. צריך להרגיש טעם של ירק שקוראים לו מרור. אבל לאו דווקא טעם מר, ולכן יוצאים מדי חובה גם בחסה צעירה, שאין טעמו מר. ורב חיים מצדיק את החזון איש. כי רמנה שקליים בא ליישב את התאימה של החזנש, ורב חיים אומר פשיטה שצריך להרגיש טעמר. מצד אחד, אני ודאי מסכים עם רב חיים, צריך להרגיש טעמר. לכן בול המורר לא יוצא, וזה שכותב הרשבם, בהכי קפיד רחמנה למרר פיו של האוכל, צריך להרגיש טעמר. זה עיקר העניין. לומר, צריך להרגיש טעם של ירק שקוראים לו מרור, זה נראה לי דומה למה שאמרו חז"ל, חלס דוימה לים, ים דוימה לרקי ירק, יהיה דוימה לרקי שעקובת, אז כאשר אדם אוכל לובש ציטס, הוא אמור לזכר חוליה בחוליה, עד שהוא מגיע לרקי שעקובת, צריך להרגיש טעם של ירק. ואז הוא נזכר שירק קוראים לו מרור, למה קוראים לזה מרור? זה חלבי המורר אתכם, לא נראה לי. צריך להרגיש טעמר, אבל מאידך, יוצאים ידי חויבו בכל חס. למה? אז הזכרתי את דברי אבי ציוסף. אבי ציוסף כותב, מצווה בחזרת, הרמב״ם פירש, מצווה נמי בחזרת. הווה ימינה שחזרת זה בדיעבד. למה? כי זה לא מר, אלא מוסויק. כך כותב אבי ציוסף. הרי לנו מפורש באבי ציוסף שיוצאים בחזרת. אף על פי שהוא מתוק ולא מר. ולכן הווה ימינה שזה בדיעבד, כמשמלן לא בדיעבד. אבל אבי ציוסף כותב שחזרת הוא מר ולא עם מוסריק, ולכן הווה ימינה שזה לא הולך התחיל שבלך התחילה, אם לא יוצאים ידו יחוי ובחזרת, אלא כדיבר החזניש, כשהוא מר כלענה כי הוא התיישן על פני השדה, אז מה רבות יש שמצא בחזרת? אבל איך באמת יוצאים ידי חוי ובחזרת, אם זה מתוק ולא אומר? אמרנו שפשיט לי, שוודאי שיש פלא שיגיש טעמר. הלבוש, גם הוא כותב כדברי אבי ציוסף, והלמוש פעמים רבות, בדרך כלל הולך בעקבות אבי ציוסף. הלבוש היה תלמידו הגדול של הרמה, אבל כולם מתבססים על אבי ציוסף, הלבוש גם הוא כותב כדברי רבי יוסף, אבל הניסוח שלו, הלשון שלו, שונה. הרבוס שמצא בחזרת, מפני שהוא מוסויק, ואינו ימר כל כך כשאר המינים. כותב הלבוש, ודאי שחזרת יש בה מרירות, פחות משאר המינים. ולכן הווה ימינה שזה לא לגמרי לחתחילה שבלחתחילה. שולחן אורך הרב, ואנחנו יורדים בירידת הדורות מהביס יוסף ללבוש, מלבוש שולחן אורך הרב, שולחן אורך הרב כשהוא מתיק את הדברים, הוא כותב שהרבות ההיא מצווה בחזרת אף על פי שהוא מתוק ואין בו מרירות. אז יש פה סבך. חזרת כן מר או לא מר, אבל מדברי כולם, ביס יוסף לבוש שולחן אורך הרב למדנו, שאין פדה להשתמש דווקא בחזרת שהוא כן מר, כמו שאר המינים. ולכן מדברי כולם למדנו, חזרת כן מר, לא מר, ודאי לא מר כל כך כשאר המינים. ויש בו מעין טעם מתוק גם כן, ואף על פי כן יוצאים ידי, בואו, ידי חבוצה לכתחילה. וזה מחזק את מה שאמרתי מקודם. לא מצאינו בדברי הפויסקים. מי חזל עד לחזוניש, מי שיעורר את ליבות המדקטיקים במצווה, אי אפשר לקחת כל חזרת, צריך חזרת אחרי שהוא נפל בו תאמר. החזוניש בעצמו, ואני תמיד מצטט אותו בשבי, סימן זין, כותב, שאל ללמוד הלכות מסתים את הפויסקים. משתיקה את הפויסקים, והוא כותב, זו אצלי ההוכחה היתרה מכל הראיות. הראיה הגדולה ביותר. אז ישאל השואל, איך החזניש כאן, אם כן, מחדש הלכה שאף אחד מרפויקים, וזו הלכה כל כך שכיחה, כל כך תדירה, איך יכול להיות שסתמו? ולכן אני תמיד אומר, בבואנו להשתמש בכלל הזה, שתיקס הפויסקים, צריך לעשות את זה בזהירות ובתבונה. החזניש מנסם היה צוחק עלינו, והיה אומר, זה מורל! צריך לומר לך שמור צריך להיות מער, מה, זה רבוסה בכלל, תתאם את זה. אם זה לא מער, איך אתה מצפה לסייף ידי חייבו? ואף על פי כן, אני בכל זאת מרגיש שזה כן טיים. אני מרגיש שזה כן טיים, אני מיישב את החזניש. הלו החזניש סותר את דברי עצמו, בפרט כאשר בשבי הוא כותב, זו את כלי האחרוע היסר עם כל הראיות. אז אין ספק שחזניש היה אומר, מה, מדובר במורל, איך אתה מספר את הסיד החוי סמורל בדבר שאין לומר, בדבר שהוא מתוק. ובכל זאת אני חושב שהיו צריכים ללמד, שנדע גם דברים פשוטים, אבל צריך לומר את זה. ולכן, שתי תשובס ודובר. ובמחסו שיש משנה ראשונה ומשנה אחרונה. והתחבטתי בדעתי מה הניסוח המדויק בהנה. מצד אחד חשבתי, לא ייתכן שטעם מסוים יעקב. משום שאיך אפשר להגדיר טעם? כמה מר צריך להיות? איך יכול להיות הלכה שנותנת תורתו של כל אחד ואחד בידו? איך אפשר להגדיר כמה מר? אפשר להגדיר כמות? אפשר להגדיר אורך? יש שיורי תואר, אפשר להגדיר זמן, תוך כדי אכיל אסבס, תוך כדי שיר עיכול, יש שיורי נפח, שיורי אוכל, שיורי אורך, שיורי זמן, אבל איך אפשר להגדיר טעם? כל אדם יש לו חוש טעם שלו, אין שני בני אדם שתואמים בדיוק את אותם הטעמים. ולכן אמרו חזל צריך לאכול מרור. אבל על גושת הטעם, אף על פי שזה מהות העניין, אבל זה לא יכול לעכב. משום שאין שני בני אדם שתואמים בדרך דומה, ולכן על גושת הטעם לא יכול לעכב. אם על גושת טעם מר מעכבת, כיצד רב אמור לענות כשמישהו בא לשאול, אכלתי מרור, אני לא בטוח שזה היה מר. אז מה הוא, איך הוא אמור לענות? או פלוני ישאל היה קצת מר, קצת מר, לא לגמרי מר, אלה דברים שאין להם שיעור, קשה להגדיר אותם, ולכן, מצד אחד אני אומר, באוכי קופד רחמונה למר הטעם שלא איך, ולכן, צריך לאכול מרור שלא נשתנה טעמו, צריך לאכול את זה בדרך שנרגיש את הטעם, ולכן בול המורה לא יוצא, אבל הרגוש את הטעם לא יכולה לעכב בהלכה. מדוע אני בכל זאת חוכך בדעתי? משום שיש סעיפים בשולחן אורך שבהם אנחנו רואים שאנחנו כן קובעים טעמים, למשל כל הדין של ביטול בשישים, מעיקר הדין בסימן צדק ח' בהלכת תרובס לא צריך שישים. לוקחים כפלה והוא אומר, יש טעם או אין טעם. זאת אומרת, אדם יכול לפסוק הלכה לפי, כן, יש טעם או אין טעם. סממם ג' בדין מורו, תואמים, וההלכה נקבעת על ידי יש טעמר או אין טעמר, ויורדי סממם ג' ושם מדובר בטעמר. גם שם ישאל השואל כמה מר, ואחרי הצורך לא אמר, מר, מר זה מר. אדם צריך להעיד אם הוא מרגיש טעמר, אותו דבר במורו. ולכן אני חושב שהניסוח צריך להיות לא שטעמר לא יכול להיות לעיכובה. אדם צריך להרגיש מר, אבל גם קצת מר זה מר. וחסה הוא ירק שטעמו הבסיסי הוא טעם מר. ואין בכך פלא, כל חסה הטעם הבסיסי שלו הוא מר. הוא לא כל כך מר שהוא דוחה, ומי אומר שמרור צריך להיות דוחה, אבל הטעם של חסה הוא טעם של מרירות, ולכן יוצאים בו ידי חוירו. ולא מצינו בפויסקים שיחלקו בין חסה צעירה לחסה ישנה, ובכלל אי אפשר להגדיר כמה מר ירק צריך להיות, משקובו חזר שחסה אומר, יוצאים בו ידי חויבוסו. ומה שכתוב ביושר מתחילו סיימוסק וסויפו אמר, צריך לפרש כלשון הלבוש. תחילו סיימוסק ואינו אמר כל כך כשאר המינים. וככל שהוא מתיישן, הוא נהיה מר יותר. אבל דבר מתוק לא הופך להיות דבר מר. רק דבר מר יוכל להיות מר יותר. סוכר לעולם לא יהפך להיות מר וגם לא דבש. ולכן הטעם הבסיסי של חסה לעולם הוא טעם מריר, ולכן יוצאים בו ידי חויבו כך נרו לני עשי. אז החבס דעת, בגודל של פסח מעס הניסים, הרעיש את העולם בחידוש גדול שהוא חידש. ובגודל של פסח מעס הניסים, של בעל הנתיבות, ניסי וסע משפט על חודש, משפט חבס דעת על יורדיה, ויעקב מליסה, שהיה מענקי התורה בתקופתו, כתב בגודל של פסח, לא יוצאים ידי חובה בתמך, מה שאנחנו קוראים חזרת, אלא אם כן הוא לא מפורר. צריך לאכול את זה בלתי מפורר. לא ממש תחון. למה? הוא מתבסס על גמורה בברוכס למטס עמוד עליו. היי גרגלידה. גרגלידה זה מין ירק חריף. עם פרמת או פרומזוטה לא מברכים בו לפי אדומו. אלא שהכל. למה? כי הוא מפיג את המרירות, את החריפות שלו. אומר הנסיס, מכאן למדנו שירק חריף, כאשר תוכנים אותו פרומה זוטה, תחינה דקה, הוא מפיג את טעמו. ומורור מבושל שמפיג טעמו לא יוצאים בו ידי חובה, ולכן טעמך מפורר לא יוצאים בו ידי חובה. כל גדולי הדור חלקו עליו מלבד למיעוט זיכרוני אחד. הבני סוסחו, דרך פקודךו, מצווי יהודה לך, מביא אותו להלכה. חי אודום, שהיה בן דורו, קצת מבוגע ממנו, חי אודום כלל קופלמת חולק עליו, ישוע סיינקל שהיה חברו וידידו בן דורו, ישוע סיעקב סיב קוטן בייז, סוף העין גמל חולק עליו, סם סויפה בהגאות על שולחן אורו חולק עליו, אי של אברום חולק עליו, בית אפרים רוחיים סממם גמל מעיד, פעם אחת זכיתי להיות בליל הסדר של הנוידי ביהודה, וראיתי שהוא אכל תמחה מפורר, בהלכה כמותו, כך נהג רב חיים צמזון, לפי עדותו של בית אפרים, לא הדברי חיים אצלנו, אלא בן דורו של הנוידי ביהודה, מחכמי הקלויז בברוד, היה רב חיים צמזון, גם הוא אכל מפורר, כל אלה גדולים חלקו עליו, כל אחד בסגנונו. אבל אני חושב שכל הדמיון למסכת ברכות לוקה בחסר, ואין אני דון דוימה לראי הכלל. כבישה ובישול משנה את הטעם, אבל פירור לא משנה את הטעם, אלא מנפיג את החריפות של הטעם. ומכיוון שהסברתי, אין גבול ושיעור למרירות או לחריפות, אין קפיד הכלל. אחד מזיכרונות הילדות שלי, יש לי הרבה זיכרונות מליל הסדר. פעם היה לנו אורח לליל הסדר, חבדניק, אני לא יודע אם זה מנהג חבד או לא, אבל הוא הודיע מראש, הוא ביקש מאימי שתחיית בי הסגויל, שתשאיר גוש של חזרת בשבילו, לא מפורר כי הוא נוהג לאכול כמו החומרה של הנסיבס. למה אני זוכר את זה? הייתי אולי בן 5. למה אני זוכר את זה? כי אם אתם הייתם רואים את זה, גם הייתם זוכרים. כמעט פרחה נשמתו. אני לא זוכר את המן השתנה של אותה שנה, לא זוכר את הוורטים שאבא זה חסד לחברוך אמר, את זה אני זוכר. האיש התחיל להשתער ולהדים כמעט פרחה נשמתו. זה היה מפחיד, כמעט ברח. אבל הוא שרד את זה. אבל זה שיטתו של הנסיבס. אקסם סויפר חולק עליו ואומר, מי שינסה לאכול טמפה לא מפורר זה שלא כדרך אכיל, אבל לא יצא ידי חובתו. אקסם סויפר כותב הפך הדברים. ואני חושב, ודאי שאין הלוכה כמו יסוי, מכמה טעמים. גם אם זה מפיג את הטעם, זה לא משנה אותו. ואין גבול כמה. אבל יתרה מזו, ואני פוסק את זה הלוכה למייס. אף על פי שפעם קרה לי תאונה. פעם חששתי שאם אוכלים טמחה, חריין, מה שאנחנו קוראים חזרת. ואני נוהג לאכול במרור גם חסה גם חזרת. באירופה כולם אכלו חזרת. כך נהג אבי מורי, אף על פי שבצאנז אוכלים רק חסה, לא חזרת. אבל אני מחשיב גם את מנהג אבותיי. לכן אני משלב חזרת וחסה ביחד. ופעם אחת חששתי באמת, אולי זה שלא כדרך אכילת. אז ביקשתי מאשתי שתשאיר את הקופסה של החזרת פתוח ל-20 דקות, חצי שעה, שלא יהיה חריף כל כך. הגיע ליל הסדר למרור, אכלנו מרור, אף אחד לא הקיא, אף אחד לא השתעל, כלום. הילדים היו נורא מאוכזבים, אמרו, זה לא מרור, זה לא מרור, לא יוצאים ידי חובה. פעם ראשונה באותה שנה שהרגשתי שחזרת יש בה מרירות. כי כשזה כל כך חריף, אתה לא מרגיש את טעם המרירות. אבל אנשים מחליפים חריפות במרירות. אולשין לא חריפים, חסה לא חריפה, מרור לא אמור להיות חריף, הוא אמור להיות מר. ואי בדיד איטליה, הייתי אומר שצריך לך תחילה להשאיר את זה פתוח, שיפיג את כל החריפות כדי שנרגיש את טעם המרירות. אבל מסתפינה, המשנה ברורה מצטט את הגרו, הגאון אומר שצריך לחסות את החזרת, כדי שלא יפיג את החריפות שלו. אז אני לא פוסק הלוך על המייס נגד מן הגוילום שמחסים את החזרת, אוכלים את זה דווקא כשהוא חריף, אבל כאשר מדובר בחולים ותשושים, ונשארתי פעם על ידי אדם שלא מסוגל לאכול חסה, כי יש לו בעיות במערכת העיכול, הוא לא יכול לאכול סיבים, ולכן הוא לא יכול ואסור לו לאכול חסה, זה לא מתעכל וזה גורם לו ממש חולי. אז מה נשאר? אנחנו לא יודעים מה זה חרחבינה, אנחנו נוהגים או חזרת או חסה, אבל מדובר באדם תשוש, זקן, הוא מרגיש שאם הוא יאכל תמחה, חזרת חריפה זה יסכן אותו. ולב יודע מורס נפשוי, אמרתי לו שיאכל חזרת שפג חריפותו. וחילי דילי, שוב שואל המשב, בחלק ו' הוא כותב בדיוק מה שאמרת, שבחזרת יש שני טעמים, חריפות ומרירות, וכשפגה החריפות, אז מרגישים את המרירות, כך כותב שואל המשב. ולכן בשעה שדחק, לחוילם, לאלה שקשה להם לאכול חזרת חריפה, ומעידך מסיבה כלשהי לא אוכלים חסה, אפשר לברך גם על חזרת שמרב החריפות פגה. כי עיקר העניין במרור זה מרירות ולא חריפות. חזרת יש בו טעם מרירות, אף על פי שהטעם הדומיננטי הוא חריפות ולא מרירות. חסה יש לו מרירות בסיסית, אף על פי שהוא לא כל כך מריר כמו שאר המינים, ולדעתי יוצאים ידי חויבו בין בזה, בין בזה, בכל חזרת ובכל חסה יוצאים בהם ידי חויבו, כך נראה עיקר הנרדאי. וזה טעם נוסף לפקפק בחומרה של הנסירס, כי גרגלידה זה ירק חריף, חריפות פגה בזמן קצר, כאשר תוכנים אותו, אבל המרירות לא פגה. ולכן כל הטענה של הנסיבס, אני חושב בטעות יסודה, כי גם הוא הבין שעיקר העניין בחזרת זה החריפות. ולכן הוא אומר, כשתוכנים אותו, רומה זוטה, החריפות מתפוגגת, לא יוצאים ידי חובה. אבל המרירות לא מתפוגגת, החריפות מתפוגגת, ועיקר מצווס מורל זה דווקא המרירות ולא החריפות. מכיוון שבאירופה כולם אכלו חזרת, באמת השתרשה טעות כאילו מרור צריך להיות חריף, וצריך להקיא ולהשתעל כשאוכלים מרור, אבל שאר מיני המרור אינם חריפים, אלא מרירים. ולכן צריך להניח שחזרת הוא מר, וגם חסה, כשמתבוננים, כל חסה יש בו מרירות בסיסית, ולכן יוצאים בו ידי חויבו, ולאו דווקא חסה ישנה, ישית עשה חזניש. היו כמה שנים שנעשה מאמץ לשווק חסה מרירה, אבל זה לא נקלט בשוק, גם כי זה לא אסתטי. היה מדובר בחסה שנשאר הרבה זמן על פני השדה, והיה נראה כמוש ולא, וגם הדם, משום מה לא נקלט. אני לא חושב שהיום יש הרבה אנשים שמחפירים על חסה ישנה, אבל אלה שמחפירים כדברי החזון איש, אוכלים חזרת, ולא אוכל. מכל מקום, עסקנו במצוות מרור, פרטיה ודקדוקיה, גם בשורשי הסוגיה וגם בפרטי הלכותיה. ולמה אנחנו אוכלים מרור בליל הסדר? לילה שאמור להיות זכר ליציאת מצרים, זכר לגאולה. לילה שבו אנחנו אמורים לומר שיר ושבע, שבע, הלל והודיה לגאולה. אז מה אנחנו רוצים לזכור? גלות או גאולה? כאב או עבדות או פדיון? רבי ינקה ומדן בסידור שלו אומר, שארבעת השאלות ששואל הבן הן בעצם שאלה אחת. וכל הנחלים הולכים על הים. וכל ארבעת השאלות הן בעצם שאלה אחת, והבן רוצה להבין מה אנחנו רוצים לזכור. גולוס או גאולו? עבדס או חרס? מצד אחד אוכלים מרור? שלזכר לוי מרר לזכיהם, מצד שני מסיבים, מסוגים ומקבילים כמנהגם של המלאכים. והמצא מזכיר גם את זה וגם את זה. מצד אחד זכר לגאולת מצרים, לא הספיק בסקם של אבותינו להכניס, עד שקדוש ברוך הוא גאל אותנו. אבל אנחנו מצביעים על המצא ואומרים, הלך מעניה דאחלי אבותינו בארץ מצרים. זה גם מזכיר את העבדות. והתשובה היא, אנו מצווים לזכור בלילה הזה, גם את העבדות וגם את החירות, גם את הגולות וגם את הגאולות. ולכן אמרו חכמינו, מתחיל בגנוס ומסיים בשבח. עבודם היינו, בקודש ברוך הוא הציינו לחירות, ואנחנו רוצים לזכור גם את העבדות וגם את החירות. ולמה חשוב שנזכור את העבדות? שני טעמים. ראשית דבר, רק מי שיודע מה זה עבדות יכול להעריך את החירות. ורק מי שישב בחושך יכול להעריך את האור. הוא שאמרו חכמינו במדרש איכו. אל תשמחו אויבי לי, כי נפלתי קמתי, כי יושבתי בחושך, השם אור לי. מפרשים חז"ל. אל תשמחו אויבי לי, לולי נפלתי לא קמתי, לולי ישבתי בחושך לא היה השם אור לי. ונשארת השאלה, טוב אשר לא יפול מאשר יפול ויקום, טוב אשר לא ישב בחושך מאשר לצאת מחושך לאור. התשובה היא לא כך. מי שיפול ויקום יגיע למעלות יותר נשגבות מאשר זה שמעולם לא נפל. ומי שיוצא מחשיכה לאורה, מאפלה לאורה, יודע להעריך את האור. וכן זה אמרו חכמינו, במוקם שבא לתשובה, עמדם אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. ולכן אנחנו זוכרים את העבדות כדי להעריך את החירות. זוכרים את היסורים כדי להעריך את הגאולה ולהודות ולהלל. אבל יתרה מזו. כאשר הקודש ברוך הוא גואל אותנו ואנחנו זוכים לניסים ונפלאות, ורואים כמה הקודש ברוך הוא אוהב אותנו, ומסדד את מערכות הטבע כדי לגאול אותנו, אנחנו צריכים להאמין ולהרגיש ולא רק להאמין, כל דיובד רחמון אל התאבובד, ואז להודות גם על כל מה שעברנו, וחייבונם לבורך על הרוק השם, שם הבורך על הטוב. ואנחנו צריכים להתחזק ולהאמין שגם הגורוס הוא מפתח של גאולו. ולעתיד לבוא, כאשר הקודש ברוך יגלה אפר מעינינו, נראה איך כל הצרות שעברנו, כולם היו אך טוב וחסד. כדי שרבי עקיבא רגיל היה ללמד את תלמידיו, כל דוד רחמנא לטב אביד, ורבי עקיבא מן הסתם קיבל את הדרך הזו מנחם גם זו שהיה רגיל לומר גם זו לטובו. אז יש תשובה פלאית בתשובת חסם סופר. ואני מזכיר את זה תמיד לפני חג המעצוי. סימן קוף למד בייס תשובת חסם סופר רחי. חסם סופר מתנגד לחסה, בגלל חשש תולעים. פעם לא היה חסה נקי מתולעים. ולכן הוא מתנגד לחסה, וחסם סופר ממליץ רק טעמך, רק חזר. כותב חסם סופר. אבל חזר אמרו רמז נפלא בחסה, חס רחמנה עלן. ולכן אמרו מצווה בחזרת, בגלל הרמז חס רחמן עלן, אומר חסם סופר, אני אתם לכם רמז גם על טעמך. כשאוכלים טעמך, זרו שטייבס, תמיד מספרם כבו יתקר. מעניין. ואז הוא כותב שיש מי שאוכל לקרפס ירק שקוראים לו אפיה. אפיה זרו שטייבס, קל פה ישור זאת. וזה כמעט מזכיר לנו מצווה טאנס, עם בדכן. הייתם פעם החסיד שחסן, שמעתם פעם בדכן במצוותן? כל שם שתגיד לו, יש לו ראש הטבס. ינקב, יסור, מוישה, פינחס, מלא ראש הטבס. אבל חסן סופר לא היה בדכן. בליל הסדר הוא לא בדיוק מצוותן. אז מה זה שחסן סופר מפזר לנו כל מיני ראש הטבס, על תמחה, על אפיה? ואני חושב, צריך להתבונן באוי מגדיברי חסן סופר. בדברים עומק עומק מי יביזן. כי כאשר אנחנו אוכלים מורר, וזוכרים את העבדוס, זה משום שאנחנו רוצים להאמין שגם העבדוס היה חסד. יודעתו אם לבבך הוא כי כאשר יעשה רישת בנו השם אלוקך ומי עשרתו. לא יסס גוידדו ולא יססימו כרוכו בין עיניכם למייס. בואו נימדתם לשם אלוקכם כותב אבן עזרא. כותב אבן עזרא. וכשם שאב לפעמים מכה את בנו. והבן לא מבין למה. אילו היה מבין למה, היה מבין שזה לטובתו. ואלה ייסורים של אהבה, כך כאשר הקדוש ברוך הוא מייסר אותנו, כך מפרש אבן עזרא. אנחנו צריכים להאמין שהכל חסודים, וזה הסוד של מורל. תמיד מספרים כבוד גאו, תמיד, לא רק כשטוב לנו, גם כשקשה לנו על הלב. לא רק בשעת הגאולה, גם בשעת הצרה ובשעת הגורס, אנחנו תמיד נספר כבוד גאו, תמיד. וזה הרמש של קהל פועל ישוע סוטו. חזר אמרו, ממקה עצמה, קודש בוח הוא מתקן רתייה. ומתוך הגלות מתנוצצים, מוירס הגאו לו, וזה הסוד של אכילס המורה. וליבי יוימה לי, אנחנו אוכלים מצה כדי לזכור את הגאולה. אוכלים מורל כדי לזכור את הגלות. אחר כך קורחים את המצה והמורל ביחד. וזה הסוד של כורך. לא די לזכור את הגאולה ולזכור את הגולוס. לא די לזכור את הגולוס כדי לסמוך בשמחת הגאולה. אחרי מצה ומורר, כורכים אותם ביחד. כאילו ללמד חו, שהמצה והמורר דבר אחד הם. והכל חסדי שמיים. והכל אהבה סוג היום. ולכן לא זו בלבד שאנחנו זוכרים את הגורס וזוכרים את הגאולה, זוכרים את הגורס על ידי המרור, זוכרים את הגאולה על ידי המצא, אחר כך כורכים אותם ביחד, כאילו לומר, אלו ואלו מידת הרחמים והחסד, וכל דיו ודרחמון אלה תעבור. אז מרור זה גמטריה מובס, חס, וזה החסה, המשובח מכל מיני המרור, חס, בגמטריה, חיים. חס סמך, סמך זה מם, ושני יהודים, זה 60, וזה הסוד של המרור. שני פנים, המוות והחיים, הדין והרחמים, כרוכים זה בזה. וזה הסוד של כורח. ולכן אנחנו אוכלים גם מצה וגם מרור, זוכרים גם את הגולס וגם את הגאולה. לא רק זוכרים את הגולס כדי לשמוח בשמחת הגאולה, אלא כורכים את הגולס והגאולה, את המצה והמרור, את החסה והמרור, כדי לשרש בליבנו ובלב ילדינו כל דיו ודרחמון אלה תעבוד. ויאף על פי כן תמיד אנחנו מבקשים חסדים גלויים. ושמעתי לפני המון שנים ממורי ורבי, הרב מקויזנבורג, שהיה אומר, אנחנו מבקשים, סבינו מטובך, כי הגמור אומרת ביום הדף עין, hey, שסומה, עיוור, איננו שבע מאכילתו, כדי לסבוע צריך לאכול. ולכן אנחנו, כדי לסבוע, ודאי צריך לאכול. אבל כדי לסבור אומרים חזל, צריך גם לראות את מה שאנחנו אוכלים. ולכן אנחנו מבקשים, סבינו מטובך, תן לנו חסדים כאלה שנוכל לראות. תן לנו חסדים גלויים. תן לנו חסדים שנוכל בלב שלם לסמוח, אנחנו ונשותינו וילדינו הגדולים והקטנים כולנו ביחד. תן לנו חסדים בהתגליה ולא באינדיקציה. שלא נצטרך להתעלות על גדוי ליועילם כמו נוחמש גם זו כמו רבקי ולומר גם זו לתוימה. שהוא נוכל לסמוך בכל לב, שהקודש ברוך ישמח את לבבינו, בשמחה שחג ובשמחה שגאולו. וכי ימי צייסך מארץ מצרים, ערנו נפלוי, שנזכה בקורא בימינו, לזכות בישוע סיסחור, לביאס מושיח זדכנו, לבניין ביס המקדוש, ושמנו יחל מן הסרוכים ואין הסרוכים, שיגיע דום המלכיה מזבחךו, ומהירו בימינו, אומן חכו שלשמח, שיהיו רבה בעזרת השם, יום חוף ה' בניסן אחרי ימי החג.
Gracias.